הדברים שהיו הכי חשובים לו, הוא בסך הכל היה בן יחיד, הגיע מרוסיה, אבא שלו היה בסיביר, מיד אחרי שהוא נולד, אבא שלו הוגלה לסיביר, עקב כך שהוא לימד תורה ברוסיה הקומוניסטית. בברית שלו אבא שלו לא היה, אם אני לא טועה, או שזה היה מיד אחרי הברית, אני לא רוצה לא להיות מדויק, אני חושב שבברית שלו אבא שלו היה. כל ימיו היה לו הכרת הטוב למשפחת, לא זוכר את השם, זה משפחה ברוסיה שערכה אותו ואת אמא שלו ואת אחותו, באותם כמה שנים שאבא שלו היה בסיביר. בסופו של דבר הם השיגו אישור כניסה לארץ, הרב קוק השיג להם אישור כניסה לארץ, והם עלו לארץ. במלחמת העצמאות, אחותו היחידה נפגעה מפגז והוא נשאר לבד. משפחה הייתה מאוד מאוד חשובה לו. אולי אגיע לזה בהמשך עוד, אני אשתדל להרחיב את זה קצת יותר בהמשך. כמו שהזכיר הרב גלינסקי, על התורה שלו זה דברים ידועים, היה שולט כמעט ישר והפוך, כמעט בעל פה, בכל ארבעת לקי שולחן ערוך. הבן שלו סיפר שהוא היה יושב ולומד לידו משהו שהוא רצה ללמוד, והבן רב אהרון היה לומד נתיבות המשפט או קצות החושן, וכשהוא קרא בצורה לא מדויקת בטקסט, הוא קרא את הטקסט בצורה לא מדויקת, אז סבא היה מתקן אותו, אהרון, משהו שם אתה לא קורא נכון, תתקן את, את הקריאה של המשפט. אני עצמי ראיתי בכולל שלמדתי, וסיפור שקרה בכל מקום ומקום, הוא היה מגיע לשיעור, ועל המקום היו אומרים לו את נושא השיעור, ולפי נושא השיעור הוא היה שולף מהארכיון המוחי שלו את הסוגיה המתאימה, ומוסר את, מוסר את השיעור. הבן רב אהרון, שהיה נמצא בעצם בשלום זלמן נוירבך, זכר צדיק לברכה, בתורה משמחת אפשר לראות כל הזמן תמונות שמי שנמצא בשלום זלמן זה אהרון, דוד אהרון. אז הוא סיפר שבשלום זלמן היה מחפש איזה מקור לסוגיה, מחפש מקור לאיזה נתון, הוא היה מבקש ממנו, תתקשר לאבא, תשאל אותו איפה זה. היה מתקשר לאבא שלו, רב זלמן נחמיה היה אומר לו, זה נמצא במקום הזה והזה. היה אומר את זה לבשלום זלמן, ובשלום זלמן אמר לו, אבא שלך חסך לי עכשיו שעה, שעתיים של חיפושים. ובשלום זלמן אמר שלא זה היה לוקח שעה, שעתיים, ובזכות רב זלמן נחמיה הוא השיג את זה בדקות ספורות. אבל אם אני מנסה לקחת את הדברים אליי, כי את הרוחב הזה ואת ההיקף הזה, קצת קשה להשיג, מה שסבא היה מדבר כל הזמן, גם ברבים וגם ביחיד, זה היה על החזרות, כמו שהזכיר רב גלינסקי, זה היה ממש בנפשו. כל הזמן הזכיר לחזור ולחזור. אחת הפעמים האחרונות שהיינו אצלו, לפני הקורונה, אז הבן שלי, הוא שאל אותו, מה אתה לומד? מה אני לומד את זה? אני זה. אז הוא אמר לו, ללמוד כולם לומדים. שאלה אם אתה חוזר. מי שלא חוזר, יש הרבה כמור. אם אתה רוצה להיות אדם גדול, להיות תלמיד חכם, אתה צריך לחזור. בן שלי בסך הכל היה בן שבע. לא איזה בחור ישיבה. זה מה שהיה לו להגיד לו. אני יכול להעיד שהרי הדבר שהוא הכי שלט, מתוך כל ארבעה תקי השולחן ערוך, זה היה חושן משפט. בזה הוא היה אפילו מוכן להודות לפעמים. הוא מסר איזה שיעור, הבן שלו שאל אותו, אבא, איך מסרת איזה שיעור כך זה? אז אמר לו, זה חושן משפט, חושן משפט אני יכול בקלות. הוא היה אפילו מוכן להודות את זה. אני יכול להעיד, בליל שבועות, היה מגיע לחורבת רבי יהודה חסיד, ברובע, ללמוד לקראת הבוקר, בבוקר היה לו להתפלל בכותל. אז הוא היה מגיע ללמוד עם הבן שלו, הספר שהוא היה לומד כל הלילה, ושולחן ערוך חושן משפט. זה מה שהוא היה לומד, אפילו שהוא ידע את זה כמעט ישר והפוך, בנתיבות המשפט וקצות החושן ידע כמעט מילה במילה. בליל שבועות, 4-5 שעות הוא היה לומד, שולחן ערוך חושן משפט. אז באמת, אם אני מנסה לקחת את עצמי בשיבה, ניסיתי לחשוב מה אני לוקח מזה בסופו של דבר, חוץ מתחושת הפספוס, שאולי יכלנו יותר, שזה אין מה לעשות איתה, חוץ מלחפש אולי מה נשאר איתנו שאפשר לקבל ממנו, זה את העניין של החזרות. לחזור יותר, לנסות להשקיע בזה יותר זמן, באמת בדור שלנו כבר זה, רוצים חדשים, רוצים דברים יותר מעניינים, באמת קושי גדול, אבל אולי בזה. אני יכול להעיד על הצניעות הגדולה. הפעם הראשונה שהתגשתי עם רב זלמן נחמיה היה בוורט, בוורט שלנו שהתארסנו, הוורט של כל הנכדים שהתארסו עד עכשיו, נשארו עוד בודדים שלו, היה בבית של רב זלמן נחמיה. אנחנו, בבנותינו ההורים, קצת התעללנו בהורים שלנו, סגרנו מאוד מאוחר, אבל בסוף זה היה אצלו בכל זאת. זה היה מאוד קצר ענייני, זה גם היה 9 ימים, ולקראת הסוף, רוצה כבר ללכת לישון, כבר התחילו לקפל את העסק, הסבא, נגמר העסק, מוריד את הפרק, מוריד את הכובע, ברכו ברכת מזון, נכנס לנעלי בית, זהו, עכשיו הוא מסתובב פה עם נעלי בית, מתחילים כבר לישון, יש אנשים, אין אנשים, חתן חדש, זה הבן אדם, יש סיפורים שהוא היה עולה לאוטובוס, דיין לבית הדין הרבני הגדול, הוא קורא עיתון, אין, הוא לא החזיק טיבותה לנפשי, אפשר, המשפט הזה כל כך מתיישב עליו, לא החזיק טיבותה לטיבוס לנפשי, לא ראה בעצמו כלום, אם למד את התורה הרבה, אל תחזיק לעצמך, כי לכך נוצרת, הוא ממש לא הרגיש בזה כלום, היה בגובה העיניים, בצורה שאיש היה תאר. אחד הדברים שהיה הכי קשה איתו, אם אפשר לומר ככה, שהוא כל כך לא החזיק מעצמו, כל כך לא רצה לקבל עזרה מאחרים. זה יכלו לראות שהוא תמיד נסע לאוטובוס. זכינו שהוא לימד ביהודה ושומרון פה ושם, אז שם קשה לנסוע באוטובוס, אז הוא הסכים שיקחו אותו ברכב. אבל בתוך ירושלים, לשכנע אותו לנסוע באוטובוס, לנסוע ברכב, זה היה מלאכה קשה, הילדים שלו שכנעו אותו, לא, במילא נוסעים לשם. הבן שלו סיפר שלקראת זקנותו, הוא היה צריך לנסוע מהבית לבית בגן, למכון אריאל. אז הוא שכנע אותו לנסוע ברכב, הוא אמר, לא, אני לא צריך, אני יכול לנסוע באוטובוס. הוא אמר לו, אבא, אני במילא נוסע, הוא קנה את האוטובוס בשביל זה, כן? אבל הוא אמר לו, אבא, אני במילא נוסע לבית בגן, אז אני אקח אותו, טוב, הוא הסכים. ואז כשהוא עלה לרכב, הוא ראה איזה שכן שלו, שגם הולך לבית בגן, שמסתובב ברגל. אז הוא אמר לו, חיים, אמר לבן שלו, חיים, הנה, הוא הולך ברגל, אני גם הולך ברגל, למה אני צריך רכב? ואז את הסיפור הזה. אמר לו, אבא, הוא בן 30, אתה בן 80, ויש עליות בדרך. טוב, בסדר, יש עליות, הוא סכים. מגיעים לדוד כאן, נעצרים ברמזור, הוא פותח את הדלת, הוא רוצה לרדת. אז הבן שלו אומר לו, למה אתה רוצה לרדת? הוא אומר לו, חיים, נגמרו עליות, מפה זה כבר היה כירידות עד בית בגן, אני כבר יכול ללכת ברגל. הוא לא היה מוכן לקבל עזרה משום דבר, אני זוכר ששם נצא בליל שבת. זכיתי כמה פעמים עוד להיות שם בליל שבת עם המשפחה, וזה דבר ידוע, שכל המשפחה היה איזה לחץ כזה בסעודת שבת. למה? כי סבא לא מוכן לבקש מאף אחד שום דבר. אם הוא רוצה מלח ואין מלח על השולחן, אז הוא ילך למטבח, יהודי בן 83 לפחות, כשאני הכרתי אותו, 82. הוא ילך למטבח ויביא לעצמו את המלח. אם הוא רוצה את הבקבוק בסוף השולחן, הוא לא יבקש ממישהו שיושב במרכז השולחן תעביר את הבקבוק. הוא יקום, ילך מסביב לשולחן ויביא את הבקבוק. ואף אחד לא רוצה שזה יהיה ככה, אז כל המשפחה ככה, כל הזמן יש ככה איזשהו תחרות, מי יזהה אם הסבא רוצה ויקרב לו את הבקבוק לפני שהוא ישים לב, לפני שהוא יקום. באמת היה מאוד מאוד ענה ושפל ולא... לא החזיק את עצמו. גם ישבתי מיד לאחר הלוויה, הלכנו לנחם אבלים למחרת, הלוויה היה יום חמישי בלילה, הלכנו יום שישי, ישבתי אצל הבנים, אז נכנס אדם התחיל לדבר ומבולבל, הייתי את זה שהוא בא ביום כזה מיד אחר הלוויה, זה גם כן לא הכי מתאים, בדרך כלל מגיעים רק בני משפחה ביום ראשון, יושב ומדבר, הוא אומר, אני לא אדבר על רב שלמה זלמן, אני אדבר על אבא שלכם, ואז הוא 5 דקות מדבר על רב שלמה זלמן, ואז הוא אומר, עוד פעם שהוא לא ידבר על רב שלמה זלמן, רק על רב זלמן, כן, עוד פעם. אני אחרי 10 דקות, אמרתי, איבדתי את הסבלנות, אמרתי להם, מקום מנחם, ויצאתי. אחר כך הבן שלו סיפר לי, אומר לי, אתה יודע כמה אנשים כאלה הסתובבו אצל אבא? אתה יודע כמה אנשים כאלה הסתובבו אצל רב זלמן, כן? ומי שמכיר אותו, הוא היה אדם זריז, הוא היה, הכל עושה במהירות, הולך במהירות, הייתי צריך לדוף אחריו, שהולך לבית כנסת לחב"ד, היה יורד המדרגות 3 קומות, והולך לבית כנסת של חב"ד להתפלל, היה צריך לדוף אחריו. בשלום הזמן אני אמר שהוא אילוי, הוא עושה הכל מהר, אוכל מהר, לומד מהר, ישן מהר, הכל היה עושה מהר. אבל האנשים האלה, היה לו סבלנות שלא תתואר, היו דופקים בליל שבת באמצע הסעודה, וכל המשפחה לא הייתה מוכנה לפתוח. לא רצו לפתוח, היו משתגעים, הבן שלו אמר, הייתי משתגע. הוא היה לו סבלנות, היה אמר לא אחד ולא שניים ולא שלושה ולא ארבעה, שהיו באים והם מספקו לו את הבעיות שלהם, והוא היה מקשיב להם ועונה להם, משהו שלא יתואר. אם אני יכול להביא לסיום, משהו מהמקום היותר אישי, יותר פרטי שלנו, שפחות מפורסם מתוך הבית פנימה, זה את האנושיות, את הנחמדות, את המאור פנים לילדים. לא מדובר על אדם שהיה מנותק מהמשפחה, מנותק מהילדים, יש לי היום בבית תמונה שבשבועיים האחרונים היא ממש מונחת בויטרינה של דן מנחמיה לפני סביבות 20-25 שנה בפארק הירקון עם אשתי ועוד האחים שלה, עומד על המתקן שממנו יורדים למגלצ'ה, מתקן שמין מעבר כזה, אני חושב שהיום זה כבר לא קיים, מעץ, עומד שם עם הילדים, עם עניבה, בלי פרק, עם הנכדים, והיה לו ברוך השם לא מעט נכדים. החביבות שלו לנינים, כמו שהתחלתי, שהמשפחה הייתה ממש ממש בנפשו, שמחה שלו עם כל תינוק, עם כל ילד. יש לנו תמונות גם כן, כשהבן שלי כמעט היה בן 3, שבוע לפני שהוא היה בן 3, ערב שבועות, ערב חג, סיפרתי את זה לרב חזי. יושב עם הבן שלי, נין, שלדעתי יש לו למעלה מ-100, בלי עין הרע, למעלה מ-100 נינים, אולי אפילו קרוב ל-200, ויושב איתו בסבלנות עם ספר של תמונות של ברווזים, של חיות, ושואל אותו מה יש פה, מה יש שם, מאוד מאוד היה אכפת לו, מאוד היה קרוב. אשתי אחרי הלוויה באה לסבתא שלה, אשתו של רזל מנחמיה, ואמרה לה, סבתא, איך את יכל לתת לסבא כל כך לשבת וללמוד, היה לך ילדים קטנים, היה לך קושי, איך היה לך את האנרגיות ואת הכוחות נפש לתת לסבא כל כך הרבה זמן ללמוד? סבתא אמרה לה, אביגייל, אשתי קוראים לה אביגייל, את חושבת שסבא היה מלאך? הוא לא היה מלאך, כל יום היה חוזר מהכוילל, והוא היה כבר ראש כוילל, ראש כוילל של הרב ז'ולטי, לחושן משפט. היה חוזר מהכוילל בשעה 6 ומקלח את כל הילדים. זה היה האחריות שלו בבית, הוא היה חלק מהבית, הוא היה אבא טוב. את יודעת מה, אני אפילו לא יודעת מתי הוא למד. הוא היה אבא טוב, הוא היה בעל טוב, הוא היה סבא טוב. ובכל זאת הוא ישב ולמד וניצל את הזמן, בזמן שהיה לו הוא ניצל במשלמות. אז מה שאני יכול לקחת לעצמי זה החזרות, הענבה, הפחות להזדקק לאחרים, להשתדל להסתדר כמה שיותר לבד, ולהיות אנושי, ויחד עם זה לנצל את הזמן של הלימוד בצורה המקסימלית, בעזרת השם. השוויגר, חמותי תמיד סיפרה, שהיא הייתה מבקשת ממנו, אבא תלך לנוח, אתה עייף. הוא היה אמר לה, אחרי 120 אני אנוח. בעולם הזה אני אעבוד, אחרי 120 אני אנוח. אז בעזרת השם, אנחנו מקווים שאנחנו נלמד ממנו לעבוד בעולם הזה, ושהוא יזכה וינוח בעולם הבא, וישרה עלינו משם גם כן, על המשפחה ועל כל התלמידים ועל כל כלל עם ישראל, הרבה בשפע של מנוחת הנפש ושלוות הרוח.